גן עדן ראשונים, מרד עולם טהור, זך, צח, כמובן זה כבר התובנה של ישעיהו הנביא, יהיו חתיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם ידים אחד רק עצמו יהיו מרד, השלג המלבין והצח הוא בעצם זה התמימות הראשונית הבסיסית שיש לאדם מרד, כשכל הטבע מרד בעצם חוזר לקראת הבריאה הראשונית, מתי אדם מרגיש את התחושה של אדם הראשון, את תבואי לי רגל גאווה, כשהוא דורך באיזה מקום שיש בו שלג, פתאום דורך מנהל שלו אומרת על השלג. הדבר הזה בעצם מדגיף עד כמה באמת אנחנו רואים איזה עולם תמים, עולם יפה. וצריכה מוסר, מה תפקידה לעשות? צריכה מוסר תפקידה, וצריך לבוא לומר, הכל לא טוב, הטבע פגום, יש בעיות לאדם, יש בעיות בהתנהלות. כמו קשה לעשות את זה, כשבחוץ הכל נראה נעים וטוב ורח, צריך לזכור שעוד יומיים שלושה השלג יהיה מאוד לא יפה, ויהיה מלא שחור ופיח ו... אז התום הראשוני תמיד מדרדר, ומבחינת התענית או מבחינת האדם אנחנו כבר לא נמצא, השרק יש לו מסר שאפשר לחזור לתום הראשוני, אבל גם שצריך לעבוד על זה ולא רק נניח שיקרה מאליו. גם יום שישי כמובן לא תורם לתחושת הצום, ובעצם ערב שבת הראש יותר בחלות לשבת ובכלית בזה שזה יום שהוא קצת פחות אינטנסיבי משל שער השבוע. צד שלי עשה בטבת הוא יום משמעותי וחשוב ביותר, ומן הראוי לתת לו את תשומת הלב. זה בעצם ניסיון להציל את עשה בטבת מה... כמו שיקל לתוכו, וחשוב בסופו של דבר שנפנים כמה צום חשוב ומשמעותי. לכן אני רוצה לדבר כמה דברי מוסר מסביב לפסוק פרשת השבוע, לא מסרים שלא שמעתם ולא מסרים שנאמרו במקום הזה או בבית הזה מהמקום הזה, אלא כפי שאומר מסעד ישרים, לדבר על דברים מפורסמים וידועים שצריכים חיזוק, וגם יש מקום נקודות שהם אולי לא אני קצת נגד האינטואיציה שלנו, וכן דווקא חשוב לחזק אותם. נתחיל בפרשה. אחת הצנות הקשות ביותר, זאת צנת הברכות של יעקב. יעקב עומד שם על ארץ דווי, עומד לעזוב את העולם, להיפטר, בעצם להיפרד מבניו, והיינו מצפים שברגעים הללו, למרות כל המתחים והחיכוכים והבעיות והבלגן של המשפחה שלו, יבוא לרגעים האחרונים שכולם מסביב, יוסף, שאר האחים, ייפרד איזה מסר של נועם ורוך, ויאמר להם כמה שבסופו של דבר כולם יחד, וכשמעון פסחים דף נדבר מתארת שמע ישראל, כשם שכולנו אחד וליבנו אותם מסרים. בעצם יעקב צריך לומר לעצמו, מיטתי שלמה, אני כולם בסופו של דבר מסתדרים אחד עם השני. יבוא יעקב וקמו איזשהו דברי פיוסים, מעין מה שמשה רבינו עושה בפרשת הברכה, כן, סובלים יעקב. ולעומת זאת יעקב בא ודברי תוכחה מאוד לא מבוטלים. ראובן, שמעון, לוי, הוא אחד אחרי השני נכנס בהם ו... מצביע על החסרונות, מצביע על הבעיות. הדבר מצד אחד מצביע על עומק הקשר. אף אדם לא עושה דבר כזה, וכן מרגיש קרוב מאוד, מבין שהדברים יתפסו, שלא יפגע בזיקה ובקשר שבינו לבינם. יעקב לא הולך להתאבד פה לאמת, הוא מבין פשוט שקשר מספיק חזק שיכול להכיל גם את זה. פשוט זה גם מראה עד כמה חשובה ליעקב לביא את האמת שלו. עד כמה חשובה לו להוכיח אותם, לייסרם, להעלות אותם בדרך המלך. הוא לא מנסה פה רק לחפש נועם ורוך, הוא מעוניין בו באמת לעזור להם, כאבא שעושה את הפעולה האחרונה של עזרה לילדים שלו, וכמה שמוסר נועד לתקן ולעזור את אשר יאהב יוכיח, ויעקב אוהב אותם מאוד, ואחרי הוא מוכיח אותם. ומה בעצם המסר שתוכחתו של יעקב? נתחיל מרובן. רובן, בחורי אתה, כוחי וריתוני, יתר שאת ויתר אז, פחז כמיים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצורי עלה. עוד לפני שנדברו בפסוק עצמו ובתכנים שלו, יש לו הרבה יותר מעניין. וזה נקודה שכאמור הצבעתי לפה בעבר בשיחות שונות, עצם התזמון של תוכחתו של יעקב. יעקב היה אמור להוכיח את ראובן, לא עכשיו, 40 שנה אחר כך, 60 שנה אחר כך הוא נזכר, הוא היה צריך להוכיח אותו בזמן אמת, הוא היה צריך להוכיח אותו כשזה קרה, הוא היה צריך להוכיח אותו כאשר ראובן בא ושכב את בלהת פילגש אביו, היה צריך יעקב לבוא אז, ואז יעשה אותו. לא לחכות לרגע הזה, שקראו בעייתי מבחינת הפרידה, ואיתו בעייתי מבחינת האפקטיביות. אלא שיעקב תפס נקודה בסיסית ביותר, ומשתלבת בקשר עמוק עם תוכחתו של יעקב לראובן. נתחיל את התוכחה לראובן ופסח אחורה לפרשת וישלח. אומר יעקב לראובן, כמה פוטנציאל היה בך? לא רק שאתה בכור, כוחי וראשית אוני. אתה עם כל הכוחות, אתה ממשיך דרכי היית אמור להיות. לך יש את הכוחות שיש לי. אתה בעל הכוחות, זה פוטנציאל יש לך. הראשון שהולדתי, בחרתי את כל התקוות שלי, לפחת המשך, השקעתי את הנשמה שלי לחנך אותך, התברכת בכוחות גדולים, יתר שאת ויתר אז. רש"י מדבר לא על הכוחות, אלא על התפקידים שיועדו לראובן. פרשים אחרים מדברים גם על הכוחות, שראובן היו כוחות גדולים, יתר שאת, יתר עוז, היה לו עוז, היה לו אחריות, היה מוקם, ואומר רש"י, היית ראוי, ראית להיות יתר לכך בכהונה, ויתר עוז במלכות. ראובן צריך להיות המוביל, היה צריך להיות המנהיג של עם ישראל, אברהם, יצחק, יעקב, היה צריך ראובן לבוא אחריו. ובעבור מה הוא איבד את זה? כי אותו יתר שאת, אותו יתר אז, אותם כוחות גדולים וכבירים, אותו ייעוד שהיה לו, לאיפה הלך? הכל עלה בשטף האימפולסיביות שלו. פחז כמיים על תותר. ראובן היה אימפולסיבי. נבין את הסיטואציה. ראובן חש פגיעה עמוקה על כבודה של אמו. יעקב יש שני נשים, יש שתי נשים, את רחל ואת לאה, ושתי שפחות. יש גבירות ויש שפחות. יש את הנשים הלגיטימיות, המוטרוניות של הבית, ויש את האישה, את הנשים שעוזרות להם, העוזרות האישיות, הסעיות, השפחות. היה אמור להיות כמור, שראובן חש שרחל ולאה הם בעלות מעמד זהה. אני מאמין שגם את, גם את הפגיעה של לאה הוא חש, גם כשרחל הייתה בחיים. אבל אם הוא חש את הפגיעה באמא שלו, צריך להבין, לאה מרגישה כל כך דחויה, שנואה. הפסוק מתאר מציאות קשה מאוד, שלאה יולדת ילדים, הרגעים הכי מסמכים על פניו, שבין בעל לאישה, ודבק באשתו ולבשה אחת, אומר רש"י, הכוונה בה היא הולדה. זו לא רק עובדה ביולוגית שה-DNA מתחבר בהולדה, אלא שהזוגיות מתעלה, מתרוממת, כאשר יש לך לא רק מערכת יחסים של אהבה ואחווה ושלום ורעות, אלא יש לך גם כן נכס משותף כביר, אתה שותף בילד, יש לך את הדבר הכי חשוב בעולם, שמות השותף, אין לך רגעים מרוממים ביחסי בעל ואישה כמו לידה, ומה לה אומרת אותם רגעים? במקום לחוש איזה יופי, במקום לחוש, כאן עכשיו קרובה ליעקב, היא מבטאת את כל המרירות והתסכול שלה, ותר, קודם כל מעיד הפסוק, ויער השם כשנואה לאה, השתדות ברמב"ן, שנואה כוונה אוהב אותה פחות, או ששונא אותה, פשוטו כמשמעו. ותר לאה ותר לדבר ותקרא שמו ראובן, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. עד עכשיו הוא לא אוהב אותי, הוא לא שותף שלי, הוא שונא אותי. ותר ותר לדבר ותר כי שמע השם כי שנואה נוחי. כי אני לא עזר, אתה יבני אישי לא כך מהר, פתאום יש את הסיפור למנות שמעון, כי שמעת שם כי שנואה אנוכי, ואתה רואה ותל את בן, ותאמר אתה פעם ילווה אישי אליי, עד עכשיו הוא לא נלווה אליה כנראה, הוא לא אוהב, לא נלווה, יש את ראובן ויש את שמעון, ועדיין יעקב לא נלווה אליה, כי אתה בא מלווה אישי אליי, כי ידעתי לו שלושה אבנים, ולאורך פרשת, וישלח, או ויצא, וישלח, מרגישים את תחושת האילבון והדחייה, כמה לאה מרגישה שנואה ודחויה, וכמה זה מטפטף לילדים. פעם אחרי פעם בספר בראשית, אנחנו פוגשים, בכך שיעקב מבהיר את עמדתו, נקרא את זה מחר בבוקר, אתם ידעתם כי שניים ידע לי אשתי, זאת אומרת, שבוע שעבר, אתם ידעתם כי שניים ידע לי אשתי, שניים? ככה יהודה בנה של ים מול עכשיו? ששני ילדים, אתם כשניים ידע לי אשתי. ככה יהודה נאלץ לומר ליוסף, כשהוא בנה של אב, הוא יודע שיש לו שני ילדים, 12 ילדים. וישם את לאה בילדי האחרונים, ואת רחל בילדי האחרונים. במפגש עם עשיו, יעקב מתעדף את הילדים שם. ראובן חש, לא רק הדרך. כמה אמא שלו היא באיזה סוג בית, וזה מטפטף וחודר אליו, והוא מרגיש את העובדה שלא כל הנשים שוות, שרחל קודמת ללאה. וכל סיפור הדודאים, לא אכנס לנתח את זה כרגע, כל סיפור הדודאים סובב מסביב למתח הזה, וראובן הוא ילד טוב שחש ומרגיש את העילבון הצורם של אמא שלו. מילא כשרחל הייתה שם, היא הייתה ביודע את האישה, לאה בסופו שלו החליף את הסימנים, ראובן מבין איפה יעקב בא. הוא פגוע, אולי לא עומד, הוא חש, הוא צריך לעזור לאמא שלו ששנואה, שבעלה לא נלווה אליה, שאישה לא אוהב אותה, אבל הוא מבין מאיפה זה בא, הוא מבין שזה מחיר, סיפור החלפת הסימנים, אבל אז רחל, כשרחל מתה, וכל מלכת בלהה, זה ראובן, לא יכול להתחיל להבין. הוא רואה שם את אמא שלו, האישה הלגיטימית, לא השפחה, הוא מבין עכשיו כמה היא פגועה, כמה באמת יעקב מרד לא קרב אליה, הוא לא מסוגל להבין את זה, והוא מחליט לעשות מעשר. מתוך אהבה עזה לאמא שלו, מתוך קינה בוערת הכבוד שלה, מתוך רצון לתקן משהו כעוול גדול שעשה לאמא שלו, ושאמא שלו מסדר את כל השנים לילדיה, ראובן מרגיש שעליו לתקן את העוול הזה. והוא לא שואל את השאלות, האם מן הראוי שהוא יעשה זאת? האם מן הראוי שילד יתערב במערכת היחסים הזוגית בין בעל לאישה, שיכנס למקומות הכי אינטימיים, שהוא יקבע איפה תהיה מיטתו של יעקב? וכמה חוצפה יש בזה, כמה היפוך תפקידים, וכמה חוסר אמון בשיקול דעתו של יעקב, כמה הוא לא היה שם באותו רגע שיעקב גילה שהיא לאה ולא רחל. בסופו של יום, ובין שם כאמור, עושה פעולה שבחוצפה נוראית, כאן תיגר על יעקב, הוא שם אותו כמעט כסני לשם מה הוא עושה, שאיך הוא מכתיב לו, הדברים נוראים, יעקב פגוע ביותר, ואז הוא בא לאובן ואומר, אובן, בכורי אתה, פחז כמיים. נכון, אתה הרגשת פגוע לאמא שלך, יש דרכים לתקן את זה, יכולת לבוא לדבר איתי, יכולת לבוא להעלות את הנושא, יכולת לחשוב את דרכים אחרים לעזור ללעם, לבוא ביד חזקה ובזרוע נטויה, להיכנס לחדר השמה של האבא, לקבוע לו ישן, ככה לא עובדים. אדם שגם כשאומר מה שנתפס בינו כעוול, ולא צריך לראות את התמונה הגדולה יותר. בסופו של דבר ראובן לא רואה את התמונה הגדולה יותר. הוא רואה את זה מזווית מאוד מסוימת, מזוויתה של לאה, הוא לא רואה שם את הזווית של יעקב, הוא לא רואה את הזווית של רחל, הוא לא מבין מה עד כמה אחמד הסיבים עם ילד יעקב, חסרה לו הזווית, ובעיקר דרך הפעולה שתקן עוול, לא כך מתקנים עוול. גם אתה צודק, כאמור קודם כל תבדוק. אתה רואה את התמונה הגדולה, אתה מבין את כל המרכיבים, חשבת עד הסוף ההשלכות של הדבר הזה, איך זה ישפיע על המשפחה, איך זה ישפיע על האבא. שנית, לא תפקידך לבוא ביד חזקה ובזמן נטויה, ככה לא פותרים בעיות. ככה יוצרים בעיות, ככה לא פותרים בעיות. שמעון ולוי עשו אותו דבר עם שכם. גם כן, יש אב נוראי, גם הם יבואו, יפעלו באימפולסיביות, גם יחליטו לדעת עצמם, גם הם לא יתייעצו עם יעקב, גם הם יחליטו שהילד קובע ולא ההורה. יעקב חש שיש שם אימפולסיביות פעם אחרי פעם אחרי פעם. ואז הוא אומר לעצמו, ראובן רואה למלכות, רואה להנהגה, קשה לו שיקול הדעת, קשה הוא לא יכול לעצור, לקחת שני צדדים אחורה, לנשום קצת, ולשאול את עצמו מה הדבר הנכון. זה אדם שפקיד בידו אחריות, אפשר לתת גורם של אחרים בידו, אדם כזה יעוס את המשפחה. אדם כזה יפריד המשפחה. השמעון בלוין הוא שואל, אפשר לתת להם את האחריות הביטחונית, כאשר הם לא יעשו את המשפחה, אבל הם יעשו את היחסים לסביבה, ונאספו את כל העם הארץ, ויגמרת, ומתי מספר ויקוי, כי מתי מספר אנוכי. יעקב רואה שם שמדיניות של ראובן פשוט תקרע את המשפחה של המגזרים. הוא רואה שמדיניות של שמעון ולוי תקרע לו את המשפחה, אלא כאמור אומרת, תיצור מציאות ביטחונית בלתי אפשרית כלפי עמי הסביבה. יעקב אומר לעצמו, כוונתם רצויה, דרכם טובה, אבל אסור להפקיד בידי אנשים כאלו אחריות. צריכים להבין שאימפולסיביות, הפחז כמיים, הוא יהיה מלך כשהוא פוחז, כשהוא אימפולסיבי. היום יפעל כך בתוך איזה לב מסוים, יראה תמונה חלקית, מחר תמונה אחרית אחרת יפעל כך. שמעון מביא פועלים אסמך הכבוד, לא אסמך לשיקול רציונלי, לא מסוגלים לשלוט בתחושת הפגיעה שלהם, ממילא אומר עצמו יעקב, או יותר יכול אומר לבניו, ראובן פחז כמיים על תותר, תראה מה גמר לך אימפולסיביות, תראה איפה הגעת, כי לא יכולת לשלוט בעצמך, כי לא יכולת לראות תמונה גדולה יותר, כי לא יכולת לחשוב ולהתייעץ. שמעון ולוי אחים כיחס מחירותיהם, בסודה ודומשים גם על כתיחת כבודי, תראו מה הם מפסידים פה, לא את המלכות, מפסידים את ברכת יעקב, בסודם על טובו נפשי, הכבוד שלי, השם הטוב שאני רוצה להשכין ביניהם, כנראה מתיחת כבודי, וכאמור הכל זה נובע מכך שפועלים באימפולסיביות, מהבטן, שלא מוכנים לחשוב, לא מוכנים להתייעץ, ולא מוכנים לקבל גומי סמכות, לנו יעקב מלמעלה. וכמה זה שונה מדרכו של יעקב עצמו. יעקב לאורך ספר בראשית מבליג פעם אחרי פעם אחרי פעם בצורה מרשימה ביותר בסיפור ראובן. אפשר לומר, יעקב מבליג בסיפור של ראובן, הוא מבליג בסיפור של שמעון ולוי, הוא מבליג בסיפור של יוסף. פעם אחרי פעם מתבקשת תגובה חריפה של יעקב, ולגיטימית, כי יעקב הוא אבא, יעקב הוא בעל הסמכות, הוא המנהיג של המשפחה, יעקב הוא זה שאמור כן לומר מה יהיה, ויעקב שומע מעשיהם ושותק, והכריש יעקב עד בואם. הוא לא פועל דעת עצמו, הוא רוצה להתייעץ, הוא רוצה לשמוע דעות אחרות, הוא מחד יעץ בבניו, הוא יודע שבפעם היחידה במשתו המשפחתית שאשתו נהגה בפזיזות, דנו שאחר גבעת התרפים, הוא לא יצא מזה טוב, היה ראוי יותר, עכשיו הוא צורה שקולה ומדודה יותר, כשיעקב שומע על שמעון ולוי, על דינה ושכם, כשיעקב שומע על ראובן, הוא לא קופץ לפעולה, אבל הוא פומט, הוא מחבק את יעקב עד בואם, ולאחר מכן הוא שוקל את צעדיו. ובעיקר בסיפור ראובן, שזו הדוגמה הבולטת המשימה ביותר, והיא בשכון ישראל בארץ ההיא. יעקב מגיע איזשהו מקום של קביעות, של קבע, יעקב מגיע אחרי כל הדברים שעברו עליו עם עשיו, עם פטירת רחל, עם לבן, יעקב מגיע ארצה, הוא רוצה לשקם את עצמו. וישא ישראל את עולו מעל למגדל עדר, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא. הכל מתחיל לחזור לשגרה אחרי פטירת רחל, רחל מתה באופן טרגי בדרך, יעקב מתאושש מהזעזוע המשפחתי, ופתאום זעזוע עמוק וקשה, וילך ראובן משכב את בלהה פילגש אביו, וכמו כל החוצפה שלוקח כתת גם מנהיגותו, ויעקב מבין שהוא לא יגיב, תהיה פה קריאת תיגר אדירה על המנהיגות, הוא יאבד את האמינות של בני המשפחה, הוא יתפס כדמות רכה וחלשה, הוא לא יתפס כדמות סמכותית, הוא יתפס כאדם שהילדים מכתיבים לו מה לעשות, שקבעים לו עובדות בשטח. עכשיו, בקיצור, הוא צריך לצאת גבר, כשיוצאת גבר הוא צריך להוכיח את ראובן, להראות לו מי החזק ומי החלש, מי הקובע, איפה הסמכות. וישמע ישראל, אני חוזר על התובנה הבסיסית, שוישמע בתנ"ך הכוונה להבין. הוא מבין היטב את משמעות העניין, אבל הוא מבין גם דבר אחר. הוא מבין שבמערכת היחסים המורכבת הזאת, וכל הסבך שמתרחש בתוך משפחתו, באמוציות שמסביב, הוא מבין שפעולה פזיזה, שהוא לא יחשוב על כל ההשלכות של המציאות, שהוא לא ישקול לא רק, לא רק תן פורקן את תחושת הלבון שלו, אלא לא ישקול היטב מה יעשה ראובן. לא חוכמה כרגע להגיב, להרגיש את הסיפוק שבתגובה הראיתי לו, ואחר כך לאסוף את השברים שבוע הבא. כאשר מרד, מי יודע אם אין לו משפחה, אם ראובן לא יפתח איזה מרד, מי שפקפק בכך שיחשוב מה קורה אחרי זה מיוסף והאחים, איך שמגיעים למרד אחים, איך שמגיעים למלחמת אחים, איך שחוסר זהירות וחוסר התחשבות ברגשות במציאות עדינה יכולה להוביל למציאות של פילוג. יוסף לא לקח את זה בחשבון, לא נזהר מספיק בדבריו, אביו שמע את הדבר ויוסף הפיע את הדבר, יוסף רק סיפר לכולם, ואכן הפילוג לא יכל לבוא, הכל הסבל לכולם, ליוסף, לאחים, ליעקב. יעקב מבין זאת. הוא מבין, הוא יראה לראובן, יעמיד אותו במקומו, ייכנס בו, יהיה לה המון סיפוק. והימה עמד את האמת, הדגמתי לו את מי הסמכות, הכל טוב ויפה, וראובן ילך. ויאמר שמה לחפש בו יותר, יוביל מרד, יוביל פילוג, יתרה מזה, הוא דרגיש דחוי, לא חסר היסטוריה משפחתית, עשיו נדחה, ישמעאל נדחה, אז הנה, ראובן נדחה, וראובן ילך ויעזוב את המשפחה, וכאמור מאוד המחירים יהיו קשים ביותר, וגם במקרה הזה הוא לא יעזוב, זה לא עשיו ישמע שאין להם אחים אחרים. ויקח איתו חצי משפחה, ויקח איתו את כל בני לאה, ייווצר מצב, כל שלאחר מכן, מחלוקת יהודה וישראל, שם ישראל קם משני ראשים. יעקב מבין שחס ושלום יפעל בבזיזות, זה עלול להיות המחיר. וממילא וישמע ישראל, ויתון במשך כוחות אדירים, בין הרצון האמת, בין הרצון לקבוע עובדות, בין מבסס חזרת מנהיגותו וסמכותו, או להתאפס כחלש וכזה סמרטוט בני ילדיו חס ושלום, או לאבד את המשפחה ואת האחדות. וישמע ישראל, ויש לו את הפסוק בתוך פסוק, המתח כביר, לא, שני הדרכים נכונות, שני השיקולים כבדי משקל ביותר, הוא לא יודע איזה כיוון ללכת. וישמע ישראל, הפסוק משאיר אותנו בעשי המתח, והיו בני יעקב 12. הוא שומע והוא שותק, למרות הקושי הוא בא לידי כך שהוא לא מגיע בצורה אימפולסיבית, אלא בצורה שקולה ביותר, שהוא בולע את כבודו, שהוא מכיל את נעליו ואינו עולב, הוא מצליח לשמר את אחדות המשפחה. וכך פועל, וכך הוא בא עכשיו לראובן. הוא לא סתם בא לראובן עכשיו, הוא אומר, ראובן, בחורי אתה? פחס כמיים! לא למדת ממני כלום. הייתי צריך לראות איך אני מתנהל. איך אני פה בודק, עובד, שקול וזהיר. ולעומת זאת, הנהגה שלך היא הנהגה של פזיזות, של פוסיביות, של חוסר מחשבה. אמנם אתה מקנה לערך חשוב, אתה מזבוער בך, אבל בסופו של דבר, אם אדם לא שוקל, אם אדם לא אומר את... אם אדם פועל בצורה אימפולסיבית מדי, בסופו של יום תוצאות עלויות להיות קשות וקשות מאוד. יתר שאת יתר אז, לא כשאתה פחס כמיים. אם אתה רוצה להנהיג, צריך לבוא בצורה אחרות. וקלה שמעון ולוי, שגם שם אומרת אותו סיפור חוזר על עצמו, שגם הם כמו פועלים בבזיזות, גם שם אומרת יעקב מתנגד, ויעקב שותה גם שם. אומרת, הוא בא וטענות אליהם, הם מעונים לו תשובה מטריסה, אמנם שמירה, בעיה אמיתית, החזרה של אחותינו זו בעיה קשה באמת, אבל זכות המילה האחרונה אמרת יעקב, גם בתור האבא, גם בתור המנהיג של העם, זה שהחיות נמצאת עליו, זכות דבר האחרונה ליעקב, ויעקב הכי דו ינצל אותה. הוא מחליט לתת הזוותה לדבר, ובתור הבכיר הוא מחליט לא להגיב, שוב פעם מתוך תחושה שכל תגובה בנדר איתך, קשה עם חמים, קשה עם לא התאים למען ערך אחד, עלולה להביא לידי פיצוץ שתוצאותיו שוב פעם לא תהיינה טובות. וכך יעקב מתקן 40, 50, 60 שנה, ואז הוא בא עם המסר שלו. והמסר שלו הוא האימפוסיביות, למרות שאתה נצבי סיפוק, למרות שבמקום, בשעת מעשה אתה חושב שהיא נכונה ומוצדקת, בסופו של דבר היא חוטאת, והיא חוטאת בשניים. היא חוטאת בכך שלא את התלונה הגדולה. אימפוסיביות, מה זה בעצם קנאות? בשביל מביא בסופו של דבר פועלים בקנאות. הקנאות נובעת בראש ראשונה מזה שהוא תמונה חלקית. לוקחים ערך אחד ומתעדפים אותו. עכשיו אפשר להיות קנאי לכל מיני דברים. אפשר להיות קנאי לצניעות, אפשר להיות קנאי לכל מיני ערכים אחרים. אבל הקנאות תמיד תבוא לידי ביטוי בכך שקנאי לא לוקח הרבה ערכים, הוא משלב אותם כערך אחד, ואת כל העולם הוא מנהל לפי אותו הערך. להבדיל, כשם שמחלת נפש, מה זה פרנואיד? כל אחד מאיתנו צריך להיות זהיר. מחלת נפש, העיקרון הזה של זהירות, הפרנואי הזה, העיקרון של זהירות, הוא גובר כל העקרונות האחרים. אתה מנהל רק לפי העיקרון הזה. אני יודע מה, אדם שיש לו מרד היסטריה, אז הכל מנהל לפי מרד העיקרון הזה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם הבעיה היא לא בדבר כשעצמו, שכל שותך אתה משבד ערך אחד, וקנות אותו דבר. אתה משבד את כל עולמך מעיקרון אחד, בין זה צניות, בין אם זה יודע מה לשון הרע, בין אם זה כל מיני דברים אחרים, אתה משבד את כל עולמך עיקרון אחד בלבד, וממילא הוא תמונה חלקית. ואז בתפיסה הזאת, אז בוודאי שזה שווה לפעול בתקיפות. הבעיה היא, לפעמים קנות נובעת מאיזה אופי מסוים, הרבה פעמים נובעת מכך שאדם פשוט מתעדף ערך אחד בצורה בלתי מוזנת ושקולה כנגד ערכים אחרים. וזה חלק מהבעיה. ראובן פה מתעדף את הפגיעה של לאה על פני שיקולים נוספים. שמעון והביא את כבודה של דינה על פני הזהירות מימי הארץ, על פני הבעיות האחרות שקיימות. זו בעצם דבר אחד שקורא אומר, לראות את התמונה השלמה ולא החלקית. וכאשר פוחזים, כשעובדים במהירות, תמיד יראו תמונה חלקית. אך ורק כאשר חושבים טיפה אחורה, לוקחים שני צעדים ופועלים בשיקול הדעת ובמדידות, אזי ניתן לראות תמונה שלמה יותר ורחבה יותר. שיקח בחשבון לא רק את המעשה, אלא גם ערכים אחרים, וגם, היותר חשוב, לוקח בחשבון גם את ההשלכות. לא רק מה אם המעשה נכון, אלא גם מה תהיינה השלכותיו. וכמו אדם תמיד שואל, הרבה פעמים, דבר כרגע יחסי ילדים הורים. אין לך מערכת יחסים סבוכה ביותר. ההורה תולה את כל תקוותיו בילד. הורה בילד העתיד שלו. והילד מצד שני רוצה להיות האדם עצמי, הוא רוצה את אישיותו, את עולמו לפתח ולתאמת. ואז הילד עושה ההפך מה שהורה רוצה, הוא עושה, אם בדווקא, אם שלא בדווקא, ואז הוא מתאכזב, ואז מגיעים לטונים גבוהים, ואז ההורה הרבה פעמים מטיח לו דברים קשים בילד, כי דווקא בגלל קרבתו הוא כל כך רותח וקשה לו עם מה שהילד עושה. הורה חכם ישאל את עצמו, לא אם כרגע יגיד הילד כמה שהוא טועה, ישאל את עצמו, מה יהיה מחר בבוקר? איך אסתכל לו בעיניים? איך הבוקר ממשיך לאהוב אותי? ולא אם כרגע אני אגיד לו שמה שעושה לא בסדר, אלא ישאל את עצמו, מה יקרה לילד מחר ומחרתיים? וכנ"ל גם משפחות מתפרקות הסכסוכים בין אחים, המון פעמים, יש כל מיני ויכוחים. ויכוח איך לטפל בהורי זקן, ויכוח על ירושה, ויכוח על כל מיני פעילות משותפת. אולי אתה צודק, אולי זה סופר חשוב, אתה אומר לעצמך, אם אני לא אעשה ככה, זה אבא שלי, אמא שלי, לא יקבלו את הטיפול ההוגן, אבל מה קורה? המחיר הוא פיצוץ המשפחה. יש משפחות שאפשר לראות אותן, ונפצות לנסיסים, כי לא שוקלים מה הצעד הבא. אז לכן דבר הזה צריך לחשוב תמיד בכל דבר בעולם, לא רק מה אתה עושה, לא רק מה, אל תתן תמונה גדולה ורחבה יותר. שני, תשאל לך מה תהיינה ההשלכות והתוצאות. כמו אומרת, הקנאות פועלת כרגע, היא לא שאולי עיקרון אחד, היא לא שואלת מה יהיה מחר, איך נוכל להסתדר מחר. אם אני אומר דברים כל כך חריפים וקיצוניים היום, אם אני אתבטא בצורה שתסוף את כל הגשרים, עוד אולי צודק הרגע. מספיק להיות צודק, צריך להיות חכם. החוכמה אומרת, תשאל מה קורה בהמשך הדרך. איך תוכל להמשיך להסתדר ולחיות ביחד איתו. ונוסף על כך, האימפולסיביות הרבה מאוד פעמים, הפחס כמיים, לא בא בהכרח ממקום כמו נוזקת, אישיתו של האדם בנויה ממרכיבים שונים, גם אמוציונליים, גם אמוציונליים. ומאוד פעמים גם זה בא למקום של אמוציות. אנחנו פועלים לא רק אסמך השכל, גם אסמך הרגש. הרגש תפקיד חשוב ביותר, הוא מהווה נדבך מרכזי בחיי האדם בכלל, אם זה יחסיו עם משפחתו וסביבתו, אם זה עם הקדוש ברוך הוא כמובן. ואם כל זאת, הרבה פעמים שהסיפוק הרגשי, אדם פועל בצורה שיכולה לגרום נזקים, נזקים משמעותיים. חזר מדברים על כך שכל הכועס כי הוא עובד עבודה זרה, הוא מאבד את שיקול דעתו, הוא פועל מרד סבך הרגשות, עכשיו מה שיקרה בגמר שעת חימום, והוא לא פועל מתוך תפיסה מרד שקולה מדודה יותר של העניין, של המשמעות של זה, פועל מרד נותן פורקן מישהו מת, אמוציות לא נשלטות, מאו כי עובד עבודה זרה, מת, לא חנות תמונה שלמה, כל שבא כי מחמתו אותו דבר מול חזר, מת, שהכעס מביא את האדם, במקום שבעצם הוא מאבד את אישיותו ואת, בעצם מאבד את אישיותו ושיקול לדעתו. ואז בעצם ראובן פעל בבזיזות, פעל מתוך כעס, פעל מתוך יחד חלקית, יעקב מנגיד את התנהגותו שבישמע ישראל ואיבלי יעקב 12 ניסוי שרובי בעצם לפצל את המשפחה, לרסק את המשפחה אומר לעצמו פזיזות לא תוכל להביא לי שום מקום טוב לעומת זאת אם אדם שוקל בדעתו שכר מצחק נגד הפסידה בודק תכונה גדולה הוא רואה את התמות, מוכן לספוג, כמו שיעקב ספג, שקדם הערכים שהוא מאמין בהם. אחד הסיבות שיהודה נבחר, שיהודה סופג. הוא סופג מתמר, הוא סופג מיעקב, כשהוא מסביב הוויכוחים השבר במצרים, הוא סופג מיוסף בוויכוח על הגביע. יהודה למד לספוג ולבלוע, אמרתי קדם הערכים גדולים יותר שהוא מאמין בהם. יהודה למד את החוכמה ואת התבונה הזאת שיכולת לספוג למען אחיות עם רב. ולעומת זאת ראובן, שמעון ולוי לא יודעים לספוג. הם מגיבים מהבטן ומיד. ויהודה לעומת זאת כאמור את התמה הוא הגיב מהבטן, אבל הוא היה מספיק עם גדלות ושל רוח לתפוס נקודת טעות שלו, להודות שהיא צדקה. מאז ואילך יהודה לומד איך סופגים, איך מתנהלים במתינות, איך מחכים. יעקב לא רוצה עכשיו להיות בשביל שבר, נחכה, נמתין. הוא מוכן יוסף מרד, יוסף מאשים אותו בכל מיני האשמות, שמשהו שם הוא מבין שאינם נכונות. יוסף מאשים אותו באשמות קשות, הוא מוכן לספוג בשביל הציל את בנימין. כושר הספיגה, יכולת ההכלה, מה שעושים אותו ראוי למלכות. ראובן שאומר לוי יתר שאת יתר אז, אבל מאבדים את זה מחוסר יכולת הספיגה. נסים לנצל באמת משהו נקודה נוסעת בהקשר הזה. הם פורים על ערכים טובים. יהודה ראובן מצביר על הבעיה שעקב לא מודע ליד הסוף. הכל לא הביא את עומק הבעיה בזיקתו ללאה. שמעון ולוי בוודאי פועלים, הבעיה שאמיתית. את נבלה עשתה בישראל. אבל לא די לפעול למען מטרות, לא די לפעול למען מטרות נכונות. צריך לפעול באיזון. הרבה פעמים יש כישלון חינוכי. כישלון חינוכי פרשו של דבר, אדם חיכו אותו א', הוא עושה הפך. חיכו אותו א', הוא עושה מינוס א'. חיכו אותו א', הוא עושה ת'. זה סוג אחד של כישלון. ופעמים, אדם דווקא בגלל שאדם מפנים מסור חינוכיים, דווקא כי הוא פה, כי הוא פועל כהוגן. חיכו אותו א', הוא הולך עם א' עד הסוף. הבעיה היא שאחרי א' יש ב' ג' ד' ה'. וזו הבעיה שלו. מחירות בעצם הטעות שלו נובעת לא מחוסר חינוך או מחוסר מוטיבציה, מעודף חינוך, מעודף מוטיבציה. הפחז כמיים, שהוא פועל מה מטרה טובה וראויה. וזו בעצם בעייתו של, זו בעצם בעייתו של ראובן שמעון ולוי. הדוגמה הנכונים תמיד בחיים, כשאמרתי קודם, הדוגמאות המובהקות, הם בעצם בתוך התא המשפחתי, הן מאוד יש שם החזקות ביותר, הם אומרת, הרצון אומרת להיות צודק, הרבה פעמים גובל להיות חכם, וכמור אומרת, אפשר משפחות מפולגות, אם זה אחים שכבתו ידים צעירים, שיחקו ביחד, למדו ביחד, תעשו הכל ביחד, ניתך כאח לי ונקש לאימי, הקיובה של האחווה היא כה גדולה וכה יפה, וזה אחרי זה מתרסק מסביב ויכוחים, מסביב ויכוחים את לרוב, מסביב לדור שלהם או לירושה, אבל כל מיני עקרונות, משפחות מתרסקות, ילדים עוזבים את הוריהם, הורים מגיבים מהבטן, אלה המקומות הבעייתים והבולטים ביותר. אבל זה יכול בכל מסגרת חברתית, זה יכול להיות בתוך מוסד, יכול בתוך מוסד גם כן, שיש בעלי תפקידים, יש אחראים, יש אנשים חיים ביחד בפנימיות, 24/7 אחד עם השני, מהפוטנציאל תמיד לתגובות אימפולסיביות, למרות כל ה... לא נקרא לזה, למרות כמה שאפשר להבין מאיפה זה בא, אולי אפילו אתה צודק, אולי באמת הבן אדם בחדר ליד מפריע לך, ויש להם בעיות, ולא תבידו את הצד שלך, ולא תבידו את הצד שלא, אבל בכם מצליחים ביחד בחברה, צריכים תמיד לשאול, א' כל מה התמונה הגדולה, וב' האם תגובה נמהרת, גם מצודקת, תהיה חכמה או תהיה בעייתית. והדבר הזה נכון גם מרד, גם בתוך קהילות, לא רק משפחות מתרסקות, בתי כנסת מתרסקות, קהילות שלמות יכולות להתרסק ולהתפלג, ואתה תמיד, ואתה אחר כך אתה לא יודע מה, הפילוג היה, אתה מגיד לי קומפור כאן או לא, משהו כזה, ובשעת מעשה זה נראה כדבר הכי חשוב והכי גורלי, אם ידיקו נערות במנהג הזה או במנהג ההוא, וכבר ראיתי אנשים תוקפים, גבאים ורבנים וכדומה, על... הדברים שביניהם כל חשובים, וזה מרסק קהילות בסופו של דבר. על, כמו הדבר שאחר כך מסתכל מאחור, אתה אומר, על הדבר כזה מתחמת, תזכו שם בגמרא בגיטין, הלכו בדריספק חרוב טור מלכה, שמישהו הגיש שם אימפולסיביות, שהקיסר הצד הרצוי לתקן שם את המרכבה של שבת הקיסר, כשזה נהגו רבבות מישראל. כי לא חושבו עד הסוף, מה תהיה תגובה מרת, וכמובן אפשר לזה בקהילות, ביישובים, אפשר מרת, אפשר גם כמובן לראות את זה גם במדינה בכלל, את מדינת ישראל היא משפחה, או עם ישראל משפחה אחת גדולה, ובתור משפחה יש מתחים, אגבי מתחים, יש מתחים מסביב ומדיניות ביטחונית ומדיניות חוץ, ויש מתחים מסביב ושעות חברתיות בוערות, בין אם זה שאלות חברתיות דתיים חילוניים, בין אם זה שאלות מסביב לכל מיני קבוצות בחברה ואיך להתייחס אליהם. יש מחלוקות אמיתיות קשות ומרות. ואף אחד לא מצפה למישהו אחר שישנה דעתו לגופו של עניין. אבל שאלת התגובה, בדרך התגובה, עד כמה מרת מגיבים בצורה שבעצם גורמת פילוג וגורמת ריסוק, או עד כמה בצורה שאני באמת אספוג. אז אני סופג את החלטות לא נעימות של הרוב שאני לא אוהב אותן, או אני לומד כמו יעקב לחיות עם התגובה לעת רצון כשהשתנו התנאים. וכמו זה יכול להיות בהמון המון תחומים, בין אם זה תחומים שאלות חברתיות מובהקות, בין אם זה שאלות שהתנהמת דתיים חילוניים, בין אם זה שאלות ימין ושמאל מסביב לביטחון. קודם עלינו את התחושה שאנחנו חיים הרבה פעמים בחברה שמאוד מרשימה מבחינת יכולתה לעסוק בנושאים הללו, אבל פחות מרשימה מבחינת יכולתה להכיל דעות אחרות, שיש המון המון מסיעות נפש, יש המון להט, אבל לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה עלול או הסכנה קיימת שיתפס באיזשהו פחז כמיים. ומה שיעקב אומר לנו, בשביל להנהיג, זה מה שקרה אם זה יחיד או קבוצה, או אם זה רובן, או אם זה בתוך משפחה, אם זה כל אדם מנהיג את משפחתו, כל אבא, כל אמא מנהיגים את המשפחה שלהם, בין אם זה כאמור במסגרות לימודיות, בין אם זה מסגרות קהילתיות, בין אם זה מסגרות של כלל המדינה, כושר הנהגה תלויה, בן אדם יודע מה זה וישמע ישראל, הוא יודע להבין את העולם של השני, הוא יודע להבין את המצוקות של השני, הוא יודע לא תמיד להגיב, ולעומת זאת, אותם כוחות כבירים, רובן איבד הכל, פי הפחס כמיים. אנחנו נמצאים ביום תענית שהוביל לקראת חורבן, אמנם זה חורבן בית ראשון, חז"ל מתארים כמו חורבן בית שני את התופעה הזאת של הקנאות והאימפולסיביות עם שריפת המחסנים וכל זה בגדות החורבן, תיאור היטב. ביום כזה נבין מוסר אמור להיות, א' כל לתקן טעויות, תהיינו אם אתה עושה דבר לא טוב, אתה גונב, אל תגנוב, אתה בלשון הרע, אתה בלשון הרע. אבל לא רק זה, גם כשאתה פועל למען הערכים טובים ונכונים, גם הערכים שאתה באמת מאמין בהם ואתה מאמין בהם בצדק, צריך גם לשקול איך מגיבים. לא רק על מה מגיבים, הדברים נכונים ודברים לא נכונים, וגם איך מגיבים ואיך שוקלים שהתגובה תראה את התמונה הגדולה, שהיא תשקול היטב היטב את התוצאות, וגם לא תיתן למתח הנפשי, פשוט הפרוקן של הכעס לבוא לידי ביטוי, אלא שתבין, מי שכועס אולי מרגיש לסיפוק ריגוש וסיפוק ריגי, ומי שאומר את האמת באשר הוא משיג מטרה מסוימת. אבל בסופו של דבר מחיר מאוד כבד, ואין טוב אלא מי לומר פה את הפסוק שהזכרתי אתמול, אומרים לי יוסף בסוף הפרשה, אנא שא נפש אחיך וחטאתם כי רע גמלוך. תשובתו של יוסף לא ספק מתבססת, יוסף שם מגיב לא באימפולסיביות, מגיב ברוחב לב ומבין את ההשלכות של החטא שלו. אחדות העם תלויה בתגובתו של יוסף באותו רגע, ואין ספק שחלק מתגובתו של יוסף גם בנויה על כך, פשע אחיך, שיוסף רואה בכולם אחים. כמו אנחנו צריכים לראות, אם זה אחים ביולוגיים ממש, אם זה אחים בבני קהילה, אם זה אחים במצוות, אם זה עם ישראל כולו, ככל שגם נגביר את תחושת האחווה בתוך הקבוצות השונות שאנחנו חיים בתוכם, את האחווה והאחריות ההדדית, אזי מרת, ונראה את כל האחים, לא כמו ראובן, רק את בני לאה, נראה את כל האחים, מה שאתה אומר, כל האחים, אז בעזרת השם נוכל לחכה את צעדינו בהתאם. צום קל ושבת שלום.